חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לערוץ 14, או לערוץ ולאתר שלו, שהציעו לכאורה חבילת פריימריז בתשלום למתמודדים בליכוד, תמורת כמה עשרות אלפי שקלים. הם הציעו להם סיקור רעיונות הנחזים ככתבות תקשורתיות רגילות וקידום אישי. עכשיו, זה נשמע מזעזע, אני יודע, השוטר הטוב ניתן כאן רק כיוון ש-14 עשו לכאורה בגלוי מה שעיתונים, אתרים וערוצי תקשורת אחרים עושים כבר שנים רבות מתחת לשולחן, ואינני מספר אלא מה שהכרתי מניסיוני האישי בתקופות בחירות. כל מפלגה ומתמודדים במפלגות המקיימות בחירות מוקדמות לרשימה מפרסמים מודעות בחירות. בתקופות בחירות המודעות הללו יקרות פי כמה ממודעות פרסומת למכונות כביסה או טלפונים סלולרי. וגם המחירים הללו גמישים, עיתון שמאלני יגבה תשלום נמוך הרבה יותר ממועמד או עמותה הקרובים לליבם, בהשוואה למחיר שהוא ידרוש מגוף או מועמד ימני. וכשמקיימים מסע ומתן מול גוף התקשורת לגבי גודל המודעה, מיקומה בעיתון או באתר, תדירות הופעתה והמחיר הנדרש, מקבלים תחופות גם הצעה לסיקור לא פרסומי לכאורה. ערוץ התקשורת יהיה מוכן לפתע לגלות עניין רב בתולדות חייך, התחביבים שלך, החזון המדיני והכלכלי שלך, במסגרת כתבת צבע או רעיון נרחב, אם הזמנת מודעה על חצי עמוד, כתבת שער עבור עמוד שלם, ואם פרסמת בעיתון פלוני, תקבל למוחרת הצעה מפתה מערוץ מתחרה, הכוללת גם הצמדת כתב למתמודד או למפלגה במסגרת כתבה מרתקת על יום בחייו, ראיונות עם המחנכת שלו מכיתה ד'2 והמ"פ שלו. הכל מכירים את חוקי המשחק הללו. הפוליטיקאים שותקים כי רובם משתתפים במשחק ומקבלים עליהם את כלליו. גם הם עושים פיפי בבריכה הזאת. מה שעשו לכאורה בערוץ 14 הוא בדיוק אותו דבר, רק מהמקפצה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לעסקני הליכוד הבכירים. בא ראש הממשלה שלכם, בנימין נתניהו, שאתם, ובצדק, מכנים אותו מגנט המנדטים, האיש הכל יכול שעל גבו אתם רוכבים פעם אחר פעם אל גבעת רם שבירושלים, האיש שבלעדיו, אנה אתם באים, בא בנימין נתניהו ומבקש לחבר לרשימת הליכוד לכנסת מעט אנשים מן היישוב, ימין רך, אולי לאומי, אולי ליברלי, כמעט מרכז, ואם אפשר גם בלא עבר פלילי. והוא יודע שאתם, הבוסים האמיתיים, ישראל כץ וחיים כץ ודודי שלנו וביטן שלנו, תדרסו את הרצון הזה לקשט את הרשימה כל הדרך אל הקלפיות של הפריימריז בליכוד. מה עושים, אומר לעצמו נתניהו? נעשה הבטחת ייצוג ברשימה ארצית. לרשימת הקישוט הזאת, באופן שתדחוף לאחור את הנבחרים באזורים הנשלטים בידי העסקנים, ובא לליכוד, לציון, ולתניהו גואל. ואז מתחילה אינטיפאדה, והארץ הייתה טוב ובואו. ונתניהו יקירנו, ביודו את צון מריתו, מקבל החלטה מנהיגותית, אופיינית. סב על הכבב לאחור, משנה את החלטתו, נכנע, והסקונה שוב ניצחה. ותשקוט הארץ שבוע ימים, עד יום שלישי הבא, עד שנראה את רשימת הליכוד לכנסת ה-324.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
שלום רוני.
האמת? לא האמנתי למשמע אוזני, שתחמיא להם. הייתי בטוח, הייתי בטוח שאם אתה היום מראה מה שאתה עושה להם, אתה שוחט להם את הצורה. והאמת, אני מודה שאיכשהו שמעתי שמועות, אבל אתה אומר שבדידך והעובדה הזאת אומרת שאתה יודע את זה מכלי ראשון.
לך לא הציר?
בחיים לא. בחיים לא.
אני, הייתה לי מפלגה קטנה, ולכן...
יכול להיות, כן. אני מבין, כן.
כשרצתי מערכת, גם הייתי במטה הבחירות, אז כשאתה מחליט איפה לפרסם מודעה, או איפה לעלות בנר, או שד יודע מה, אתה מיד מקבל הצעות, ויהיה גם סיקור חינם, וכתבה, וזה.
אולי,
זה קורה כל הזמן.
אולי פעם באיזה מקומון, מישהו שאל אותי, איך אני בסקרים הפנימיים בליכוד, אמרתי, אני לא סוקר ולא קורא, כי זה לא מעניין אותי, בפריימריז כמובן. לפי דעתי אתם לא יודעים כלום, הוא אומר, אז נו, מה אכפת לך לצאת איזה מקום גבוה, טוב באמצע? לא הבנתי על מה מדבר, באמת, באמת, באמת. שמע, אני ראיתי את זה רק בטוויטר, לא יודע מזה שום דבר. ראיתי את המודעות שלהם. זה מהמקפצה, אבל אתה יודע, באולימפיאדה יש מקפצה של 3 מטר ויש של 10 מטר. זה מ-25 מטר המקפצה הזאת.
זה רק עניין של אומץ מאיזה גובה אתה קופץ.
לא, אתה אמרת מה עושים המקפצה הזאת, לא אני.
גם כן, אפשר גם.
לא קופצים, מה שייך אומץ לעניין הזה. ממילא אם אתה עולה ל-25 מטר, אתה רוצה, לא רוצה, אתה משתין מפחד.
כן, אבל עד שזה מגיע למטה, כבר לא נשאר הרבה.
זה נכון. אבל, תשמע, מה אני אגיד לך? מה, להגיד הולך ופוחת הדור, זה כבר גם ביטוי שחוק שלא קיים יותר. אני לא יודע, אולי אם
אתה... אבל אתה התכוונת להגיד שבליכוד לנתניהו הייתה כוונה טובה.
אני מסכים, חד משמעית.
הוא מתכוון לצבוע נכון את הרשימה, הוא רק נבהל ברגע האחרון.
לא מעניין אותם הרשימה כרגע. מעניין אותם מה יהיה אחר כך, אם יהיה להם עמדת סחיטה לעסקונה הזאת, אם יהיה להם חברי כנסת שיעלמו על נתניהו בפירוק, או שכל הרשימה הזאת תהיה שם, איך קוראים להום, שהיה עורך של ישראל היום. הבחור הזה, נחמד הזה, שעכשיו היה בטלוויזיה, ועכשיו... ביסמוט, אם יהיה לו שם 20 ביסמוט, אם יהיה לו 20 ביסמוטים, אז הוא, שיקפצו לו, שיברחו, שיעשו מה שהם רוצים. הוא מפחד מהחבר'ה שמכניסים שם ישראל קאץ וחיים קאץ.
טוב, רוני, אתה לא רואה את הטיימר, אני רואה אותו, ואנחנו צריכים לשמוע חדשות, וניפגש אחר כך. האורך והמפיק, אסף נבו, האחראי על השידור, איציק אהרון. רוני, אילו אתה היום בממשלה, היית באמת משתק את הדרום כי הג'יהאד האיסלאמי מגלה כוונות לפגוע בנו?
התשובה היא בשום אופן לא, זאת הייתה המגמה. תכלית חיינו כאן היא לחיות, לנהל אורח חיים. אם כל פעם בגלל איום כזה או אחר היינו משתקים חיים, אנחנו חותמים, מה שנקרא, להצלחה של הפלסטינאים במאבק. נגדנו, של המחבלים הפלסטינאים במאבק נגדנו, של הארגונים הייתי אומר.
אני ודאי מסכים איתך, אבל אני מתלהם מקצועי. יודע אלוף הפיקוד שבכוונת הרעים לראות טיל קורנט על אוטובוס, על אוטובוס. אז מה?
שמע,
בוא נשאל מישהו שהיה שם.
מה שנקרא היה, מכיר את הבעיה מלפני ומלפנים. גם מפקד אוגדת עזה, גם אלוף פיקוד העורף. שלום אלוף במילואים אייל אייזנברג.
שלום רב, לכם ולכל המאזינים.
נו, תיכנס לדיון שלנו.
הממשלה נוהגת כהלכה במצב הנוכחי?
אני חושב שהממשלה נוהגת כהלכה. זה לא הזמן לחלק ציונים, צריך לראות שאנחנו עוברים את האירוע הזה, אבל אין ספק שאחד, יש עוצמה באיפוק, שתיים, ביכולת שלנו לבחור את העיתוי ולא להיגרר, ואני חושב שבעת הזאת, בקיץ, אף אחד מאיתנו לא רוצה עכשיו סבב שיביא אותנו למצב של אלפי אזרחים.
אבל אייל, אחד מהערכים שכולנו, גם הדרג של הדרג המדיני שאני נמניתי עליו, ודאי הדרג המבצעי והצבאי שאתה, יש לך קריירה מפוארת בו, אף פעם לא הסכים לאקסיום הזאת, שהם יכולים לשבש את אורח חיינו עד כדי שיתוק מוחלט. זה ניצחון מבחינתם.
אז צריך להגיד... את הניצחון, מה שנקרא, את הכסף סופרים במדרגות. לא כל אירוע טקטי הוא בהכרח ניצחון טקטי הוא בהכרח ניצחון במערכה. ואנחנו מסתכלים על מערכה ארוכה, את עזה, לא הממשלה הזאת, לא קודמותיה, וגם כנראה לא הבאות תפתורנה. והאסטרטגיה מאז ומתמיד של ממשלות ישראל הייתה, תנו לנו שקט וכמה שיותר זמן. נכון לעכשיו, בהינתן המצב שנוצר. אז אם לצורך העניין האיפוק הזה של מספר ימים יביא לנו שקט בקיץ הנוכחי, אז זה בהחלט הישג מבצעי. אני מזכיר לך שבמקביל אנחנו לא שוכחים ולא מאפשרים להם לקבוע לנו את גבולות הגזרה בכל מה שקשור במאמץ ההתקפי, קרי עתירת מבוקשים בלב מפי ג'נין עם כל מה שמשתמע מזה. ולכן אני חושב שבעת הנוכחית האיפוק, וצריך לציין לחובה את המשמעת של האזרחים, אני מבין שזה קשה, כן, אבל אנחנו נדרשים לחרוק שיניים, אבל כשהצד השני מסתכל, מה שהוא רואה פה זה אחדות, וזה שיתוף פעולה מלא, ואיפוק.
האלוף במילואים אייזנברג, פעם שנייה אמרת בקיץ הזה, אנחנו מעדיפים מלחמות באביב, או בסתיו, בעונות המעבר, למה? מה העניין של הקיץ הזה? למה עכשיו לא נכון לתת מהלומה על הג'יהאד האסלאמי לפני שהם סוחטים אותנו?
קודם כל אפשר לתת מהלומה על הג'יהאד האסלאמי. בנק המטרות מלא ויש לנו שפע של מטרות והכלים מוכנים ונצורים. והג'יהאד יודע את זה, ואם הוא ייכנס איתנו לסבב, הוא כנראה לא יצא אותו ג'יהאד. אבל אני מזכיר לך, יש לנו כרגע ילדים בחופש, ומן הראוי שניתן להם גם את החופשה הזאת. אני מזכיר לך, אנחנו אחרי 3 שנים של קורונה, וזה
וזהו, אז אחר כך יהיו חגים, ואז יהיה חורף, אנחנו לא אוהבים מלחמות בחורף. ואתה יודע, אני שמעתי היום את הזעקה שלהם, תנו לנו לנהל, תנו לנו כלים בכדי לנהל שגרת חיים. כמה זמן הם ייקחו בשבי את תושבי העוטף? החברים האלה שבועים בסך הכל, זה נכון שהם לא יושבים באיזה חדר אפל, אבל הם לא מנהלים שגרת חיים כמוני וכמוך.
זה נכון ששגרת החיים שלהם הופרה. מצד שני, אני חושב שאנחנו לא, מה שנקרא, ניתן לזה להתנהל לאורך זמן, ומקבלי החלטות יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, גם לזה אנחנו יודעים לשים גבול, ואני חושב שהג'יהאד מבין את זה, הוא מה שנקרא בגבולות הטעם הטוב, אבל אם זה יעבור את זה, אז כמובן שנצטרך, אם וכאשר הוא יפעל אז להגיב, ואם לא, אז אנחנו נצטרך לפעול.
אז זהו, תסביר לי מה אנחנו יכולים לעשות מוחרתיים, ולמה לא נכון לעשות את זה אתמול. אם בעוד יומיים נגיד שאוקיי, זה יותר מדי 5 ימים, אז אנחנו עכשיו ניתן להם מכה, למה
ארחיב,
לא לעשות את זה?
אני ארחיב ברשותך הרי את השאלה. יכול להיות שבפעם הבאה שניכנס, לאן שניכנס, לא נרצה לחסל את מנהיג הג'יהאד האסלאמי באותו אזור, כי אחר כך נקבל 6, 7, 8, 10 ימים של השבתת השגרה בעוטף.
אז אני איני מצטרף לדעה הזאת.
אוקיי,
אנחנו נשמור
שמח.
על חופש הפעולה, אנחנו נשמור על חופש הפעולה בכל מקום ובכל זמן. זה נראה לי אסטרטגיה שהייתה ותהיה. יחד עם זאת, אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים לזכור שמי שהריבון בעזה זה החמאס. והיכולת שלנו להתנהל בשום שכל, קרי בבידול בין הארגונים, ולהביא למצב שבסופו של דבר החמאס הוא זה שמרסן את הג'יהאד האסלאמי. גם אם אנחנו צריכים עכשיו לשלם מספר ימי איפוק, אני חושב שזה שם המשחק, ועל האיזון העדין הזה אנחנו מתנהלים, על הקו הדק הזה.
עכשיו, זה לא מטריד אותך שפעם הם היו צריכים להתחיל לראות טילים, ואנחנו יורים חזרה ורקטות, עכשיו מספיק שאחד מהם יגיד בטלפון הנייד שלו, מוחמד, תכין את הקורנט לשיגור, ונגמר עניין, אנחנו בבונקר.
אפילו לא זה, סתם הם התעצבנו, שתבואו ברחוב, ישנו סיגריות בעצבים, ואז מישהו יגיד, רגע, הם הולכים להגיב כי הם עצבנים, כי חיסלנו את מוחמד בן אחמד.
טוב, אני מבין שזה ספורט לאומי, לשבת על הטריבונה ולבוא ולהגיד, כל אחד יכול לתלפן. כן, כל אחד יכול לתלפן, אנחנו את הטלפונים, מה שנקרא, מודדים לא לפי הטלפון עצמו, אלא לפי הכוונות, ביכולת המימוש. השילוב של השניים מייצר התראה. ובהינתן ששני אלה התלכדו, אז כנראה שיש התראה קונקרטית.
יש, יש, יש עוד משהו אחד שעובד במדינה הזאת, וזה היכולת המודיעינית שלנו במקומות האלה, גם את זה אתה רוצה להשמיד.
נכון, אבל בוא, לא, 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 היא יכולת נפלאה.
די,
אבל
די,
הנה, לא. היכולת הזאת מפחידה אותנו.
אז בסדר, אז השאלה,
לא,
באמת.
לא, היכולת, לא... הזאת, היכולת הזאת מאפשרת לנו להתנהל, לא כמו איזה בולי ברצועת עזה, אלא להתנהג, כמו שאמרתי, בשום שכל, וביכולת שלנו למנן בין הארגונים, ובסופו של דבר, בשבוע אחרי זה, להוציא גם עשרות אלפי פועלים לישראל, מתוך כוונה שבסופו של דבר הצד השני יבין שהתלות שלו בישראל היא גדולה.
אבל הנה, אנחנו נותנים להם להיכנס והם לא הבינו.
עזוב, בינתיים זה עוד עובד בשלום. אלוף העורף, אייל אייזנברג, אלוף העורף לשעבר. העורף מוכן, אתה יודע שג'יהאד כבר יודע להגיע למקומות יותר רחוקים מהעוטף. העורף, בראייתך, בידיעתך, ערוך, מוכן?
העורף מוכן בשלב הנוכחי לאתגרים הנוכחיים. צריך לזכור שכל מדינת ישראל למעשה מכוסה מדן ועד אילת באיום הרקטות והטילים. אם יש משהו פה שיש בו שוויון, זה זה. האיום ברקטות. יחד עם זאת, העבודה מרובה ויש עוד הרבה מה לעשות בכל מה שקשור במכונות העורף. אני לא צריך להגיד לכם את פערי המיגון, אתם מכירים אותם ואיפה הם וכמה הם. זה לא המקום לפרט אותם. אבל בהחלט יש מספיק עבודה.
אם היינו קולטים שיחה של מפקד גזרה בג'יהאד האסלאמי, שאומר, מוחמד, תירה על תל אביב, כשאני אגיד לך תירה על תל אביב, היינו סוגרים את תל אביב?
תראה, אתה שואל את דעתי או את אופן התנהלות המערכת?
להערכתך, איך היינו מגיבים?
דעתי שלא, אני מזכיר לך שבתקופת כהונתי ירו במהלך צוק איתן מספר רקטות לעבר תל אביב, ולא הכרזנו מצב חירום בתל אביב. לא הכרזנו.
טוב, היום יותר קל, היום יותר קל ממילא תל אביב סתומה, אז אם תעצור את זה בגלל הטילים או בגלל חולדאי, זה אותו דבר, כן.
צריך לזכור שתל אביב יש לה יתרונות בהקשרים של מערך ההתראה, זמן ההתגוננות, מערכות ההתראה ומערכות העירות שמאפשרות מגוון פעולות, ולכן בסך הכל כשמסתכלים על תל אביב, אז תל אביב אחת הערים היותר מוגנות ביחס לפוטנציאל הנזק שרקטה יכולה להיות.
בוא נקווה שיעבור בשלום, אה?
אלוף אייל אייזנברג.
בסבלנות.
נכון, תודה רבה לך, החכמת אותנו.
זה ההזדמנות לקרוא לאזרחי ישראל לעוד קצת איפוק ולמשמעת. למשמעת, לא לתת בעת הזאת שום מטרה לג'יהאד האסלאמי.
תודה רבה, אלוף אייזנברג.
פרסומת אחת וממשיכים. שלום וערב טוב לתושב קיבוץ כפר עזה וחבר שלנו, קולגה שלנו לשעבר, שי חרמש, שלום לך.
שלום שי.
היי ארי, רוני, אני מוכרח לכם, אנחנו עושים היסטוריה, אתה שומע?
שלושתנו בוגרי אותו מחזור, התגייסנו ביחד והועפנו ביחד.
בדיוק, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אתם עושים כרגע היסטוריה, כי מהיום שהועפנו ביחד, לא עליתי לתקשורת, אמרתי, אני אדם פרטי, יש דובר לקיבוץ כפר עזה, אני לא מתראיין. אמרו לאריה ורוני, מה אני יכול לעשות להגיד להם לא?
כל הכבוד, אריה.
בינינו, אתה לא יכול. נכניס אותך לרשימת חיסול, למה לך?
תגיד, מה קורה? מה קורה?
מה קורה? זה אחד הדברים הכי מטומטמים מה שקורה פה כרגע, אלא אם כן, אני חפש, ויש איזה ידיעות כאלה ואחרות שאני לא מבין בהן. אני אתאר לכם כרגע מה קורה. אנחנו כרגע בקיבוץ כפר עזה 800 מטר מסג'איה לגבעה, בתינו צופים אל עבר סג'איה. אני לא רוצה לתת מטרות הכוונות לג'יהאד, הם יודעים בדיוק את הדרך, איך שולחים מסג'איה לפה את נעצר לשלוח.
כן.
אז כולנו בבתים, את אף אחד לא הוציאו מהבית, לא פינו את הבתים הקדמיים, לא פינו את רבי הקומות בסדרות, אבל סגרו למצדה שלי ולשב אשתי את הדרך לסדרות דרך מפלסים. אז אני אומר, אם נורא נורא רוצים אותי, אז אני דרך החלון אפשר לגמור אותי. למה צריך לחפשתי על הכביש עם אוטו? אז אם רוצים לסגור את הרכבת, אני מבין, שמע, פיגוע ברכבת זה לא צחוק. אם רוצים לפגוע באוטובוס, אני גם מבין, פיגוע באוטובוס זה מזרח תיכון נדלק.
אבל אם שמעת...
אבל אתה אומר שאתה לא רואה היגיון בלעצור את כלי הרכב הפרטיים, כי יכולים לפגוע באנשים גם בבתיהם.
ובסג'איה חיים כרגיל, אתה אומר שאתה רואה אותם מהחלון.
כן, אתה ביטוי, אני לא מיילה, קראתי כרגע זה התבטאות שזה ראש רשות פה, נעבור ממגדנה להתקפה. חבר'ה, תעזבו אותי עם התקפות, אנחנו בהתקפות, מי עופרת יצוקה, כל מה מתקיפים, בסופו של דבר אנחנו חוטפים, רוני, לא מכירים את זה. אל תקיפו לי ואל תעשו לי שום דבר. תטפלו במה שאתם רוצים.
טוב, אז תציע לנו, כי דיברנו קודם עם אלוף אייזנברג, שאתה מכיר אותו, היה מפקד האוגדה, והיה אלוף פיקוד העורף, יהודי שקול, חכם, אומר, תשמעו, יכול להיות שיש שם משהו שאנחנו לפני התאי לממעיד, ואנחנו אומרים, חבר'ה, בוא נעצור רגע, לא מוכרחים לעבור אם אנחנו יודעים שיש פה תאי לממעיד. אז מה, עכשיו, מכיוון שהיית פרנס על הציבור, והיית רגע? בכנסת ושמעת וראית, איך מאזנים בין הצורך הביטחוני לצורך האמיתי שלכם לחיות בשגרה?
תבינו, רוני ואריה, קודם כל, חיים פה בשגרה. למעט הבריכת שחייה שיושבת על הגבעה מול סג'איה, הכל עובד תוך חדר אוכל, בתי ילדים, בתי תינוקות, מרפאה, כפרית עובד, הכל עובד, באמת, אתה לא, אתה הולך בחצר, אתה לא רואה שום דבר מיוחד. עכשיו, אנחנו עוד, איך אומרים, we are lucky, שיש לנו מזל, אז אנחנו יכולים לצאת לנתיבות דרך קיבוץ צעד. אז אני יוצא החוץ, אתם מכירים את הצירים פה, נכנס לחצר של צעד, יוצא בפתח האחורי של צעד, נסענו אתמול לנתיבות, אכלנו ארוחת צהריים, עשינו קניות, חזרנו הביתה. בשביל להגיע לסדרות, אתה צריך לנסוע 30 קילומטר מסביב. אז אני אומר, זה טרחה קטנה מול סיכון חיי אדם. אבל בואו נחשוב, עם כל הכבוד לגבי, ויש לי כבוד לגדי, תביט, הבתים שלנו חשופים יותר מהמכוניות, הם סטטים, עומדים מול הגבעה, איך אומרים, רוצה ופגע בה. מה אתם מטפלים כרגע בנסיעות של רכבים פרטיים על הציר פה בינן לבין הטקסית? אם רוצים לפגוע בי, יש מטרה יותר נוחה, הבית שלי פה, איך אומרים, זמין ופתוח.
אז אולי הם מנסים להגן על מה שהם יכולים, והם לא יכולים למנוע ירי נונטט על בית.
אם לא יודעים למנוע ירי נונטט על בית, אז רבותיי, תתנו רע לבתים הקדמים, ולכת לצאת מפה, ללכת למקום אחר. תבינו, אנשים חיים היום גם בסדרות, אתם מכירים כבר את סדרות עם הפיתוח הענק שלה, רבי קומות של 7-8 קומות שצופות על בית חנות. נחל עוז וכפר עזה, בהתאם, והגזרה הדרומית אותו הדבר.
אז אם אני מבין נכון את הטענה שלך, מה שאתה אומר עכשיו שי חרמש, אין לך בעיה עם זה שמישהו מורה להתגונן ונוקט אמצעים, אתה רק אומר זה אבסורד, מה שאתה רואה לא עושה שכל, כי על זה כן ועל זה לא, והם מבלבלים אתכם בעצם, לא נותנים לכם היגיון בהתגוננות הזאת.
אני לא יודע אם לכם, אני לא מבין את ההיגיון, אני אומר שוב פעם, אם היום אני אשמע כוננות ספיגה, נא להיות בממדים במרחק שתי... אין פה שום הנחיות, זאת אומרת, הכל עובד פה, מסתובבים פה חופשי, כולל תינוקות וילדים, אין פה שום הוראות ביטחוניות.
אני מודה שאני מעריץ את החוש הומור שלך.
לא, לא, אבל יש לי שאלה אחרת.
אני הייתי רועד אם הייתי שם במקומך. גם אני. לא צוחק כמוך.
אבל שי, תגיד לי, זה שהיית במערכת הפוליטית, והכרת את מקבלי ההחלטות מקרוב, גורם לך הרבה יותר שקט ושלווה, או להפך אי שקט?
הוא הכיר את הטובים, ארי, אתה שוכח מי היה בשלטון אז.
הייתה פה מפלגה של הנבחרת, ארי ישב בכיסא על ידי. הייתה הנבחרת, ישב רוני וישב... ישבו טובי בחורינו, טובי בחורינו ישבו.
טוב, הבנת, אריה, הוא אמנם קיבוצניק, אבל הוא ממזר, אל תשכח, שיש לו פיסק, אל תשכח.
בטח, בטח, הוא היה בחבורה שהוציאה אותנו מעזה, ולכן מצבנו כל כך טוב.
ועל זה הוא יבורך.
על זה, אריה, על זה אני גאה עד היום, מוכן להגן על ההחלטה הזאת, וכל רעיון כולל איתך.
שי חרמש, שמור על עצמך, אוהבים אותך וזוכרים אותך לטובה, ואנחנו, אני מקווה שנדבר על דברים שמחים, שהמפעלים שלכם יעשו אקזיט של מיליארדים, ושהחיטה צומחת שוב, את הכל אנחנו נשמח לדבר איתך.
אפשר להציע לכם משהו רציני?
כן.
והיה ויבוא יום ויפתחו את הכבישים, אז תבואו לפה, תראו איזה יופי.
סגר.
זה לא, כשפותחים את הכבישים, שם אצלכם הבדואים נוסעים, זה מסוכן מאוד.
אריה, נפגשים בבאר שבע ובאים אליו, אל תמציא תירוצים, יאללה.
תודה רבה, שי חרמש, תודה רבה לך.
נעים להיזכר, ותודה, תודה.
גם לנו, תודה שי.
רוני, עכשיו משהו שבאמת קרוב מאוד ללבך.
ממש.
ביתר ירושלים. שלום לטל שורר, עורך חדשות הספורט וכתב הטכנולוגיה של חדשות 13.
אהלן חברים, ערב טוב.
תגיד, איך אתה עוד ער? אתה 48 שעות משדר מבית המשפט, טוויט חי, על איזה עניין שצריך היה לגמר ב2.5 דקות, אבל כולם עובדים על כולם, כולם מרמים את כולם, ואתה, אני אדבר עם אמא שלך, אני אדבר עם ורד, אני אומר לך, מה זה הדבר הזה שמחזיקים אותך שם 48 שעות בשטויות האלה? ספר לאריה.
לא דיברנו על המסגן בבית משפט השלום בראשון לציון, שהיה... באמת עבד קשה אתמול. תראו, בסך הכל סיפור ביתר ירושלים, הסבך הולך ומותר, כלומר, העניינים נהיים יותר ויותר פשוטים. נסביר את הסוגיה ככה בקצרה, הנכסים של משה חוגג נתפסו בגלל ההסתבכויות הפליליות שלו, הן נמצאות מוחזקות...
משה חוגג בעל הבית של ביתר ירושלים, עד לרגע זה, כן.
ובעצם הנכסים תפוסים על ידי יחידת החילות, משטרת ישראל. רוצה חוגג למכור את ביתר ירושלים, צריך לקבוע מחיר, כמה שווה הקבוצה הזאת, איך משלמים, למי משלמים, מה יקרה לנושים, האם אפשר למחוק חובות כשמעבירים את הקבוצה לבעלים.
הכל נקבע, אבל המדינה חושבת שעושים עליה סיבוב ויבריחו נכסים והכסף לא יגיע בסוף לחילות ואו למס הכנסה, והיא עומדת על המשמר והיא רואה קומבינות על המגרש ומשתתפים בזה כל מיני טיפוסים מפוקפקים. איפה זה עומד עכשיו?
אז עכשיו בעצם המשטרה נתנה את הסכמתה למתווה מסוים, מתווה שביתר ירושלים, אנשי ביתר ירושלים הציעו.
כן.
איזה ערבות צריך לשים, 5 מיליון שקל במזומן ו-24 צ'קים של 5,250,000, לא משנה, אני אכנס ממש לכל פרט. ועכשיו מה שצריך לקרות זה שלמתווה הזה יסכים ברק אברמוב, שהוא הרוכש המיועד של ביתר ירושלים.
הוא כלומר, לא מסכים.
יש לי שאלה... לכאורה
אתמול הוא עוד לא נתן את הסכמתו.
שאלה קצת טיפשית, אם מכל מה שאמרתם, אני מבין שמדובר רק בכסף, לא באידיאולוגיה.
האידיאולוגיה נמכרה על ידי דני דנון לפני 15 שנה לארקד גיידמק. השם ביתר לא שייך לך ולי, לא שייך לז'בוטינסקי, שייך לארקד גיידמק.
טוב.
נהנית?
אגב, רגע, גם על זה צריך לשים הערת הזרה. אחד הדברים שביתר ירושלים משעבדת למשטרה, זה את השם ביתר ירושלים והסמלים שלו, זה אחת הבטוחות, הקניין הרוחני,
כן.
על השם ביתר ועל הסמלים ועל סמל המנורה.
ועל זה אמר אחד שם, עורך דין גם רוצה איזה 2 מיליון שקל, ושהוא הציע את זה בתור בטוחה, אמר לו העורך דין מהצד השני, תיקח את זה הידיה בתור בטוחה לשכר התרחה שלך. ואני שמעתי את הצחוק של שורר, מראשון לציון עד הבית במוצא.
שורר, תגיד, השורה התחתונה, אתה מעריך שביתר תשחק בליגה העליונה בשנה הבאה?
כן, אתה יודע, בוא נגיד, כמו שבית הדין, השופט סשנוב, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, אמר, כשהתחילו להגיד, כן, דופקים את ביתר, לא דופקים את ביתר, אז הוא אומר, חבר'ה, על מי אתם עובדים? אם זה היה מכבי אום אל פחם, היא כבר הייתה יורדת שתי ליגות.
עכשיו, ניחמת את אריה, תגיד, אבל...
ההתאחדות והמינלת...
הכל זה סיפור נדלן, נכון? בסוף הכל נדלן במדינה הזאת. יש שם חתיכת אדמה... שאיזה בית וגן, שכבר מבטיחים לבנות עליה כבר, הנכדים
מגרש
שלי...
מגרש האימונים, על יד שערי צדק, אני
כבר,
מכיר.
אבל כבר בנו שם חלומות באספמיה לפני 40 שנה, ולא יבנו שם עוד 100 רוני, שנה.
מה? הנכדים שלך משחקים כדורסל בכלל, נכון. ולא צריכים דשא. נכון. אבל יש כל מיני, יש הסכם, הסיפור של בית וגן, שני דוחות מבקר מדינה, ופסקי דין כאלה ואחרים, ובית משפט עליון. בסופו של דבר, יש בעלים חדשים לקרקע, פעם הייתה מוחזקת על ידי אנשים שמזוהים עם ביתר ירושלים, בשנה האחרונה רכשו את אנשי עסקים אחרים, במקביל עכשיו גם הבעלות על ביתר מתחלפת, והדבר הזה הופך להיות יותר ויותר מוחשי.
זאת אומרת, אריה, רגע, שתבין, לא רק מכרו את ביתר, גם מכרו את ירושלים, כי אנשי עסקים הם מאשדוד, נכון שורר?
אחד הוא מאשדוד, ויש שם שותפות של אשדודים, של צחי אבו, שהוא שותף של צ'טי בן זקן, שהוא שותף של משה חוגג, אבל כמובן...
עזוב אותנו מהשמות. בקיצור, גם ירושלים 0-2.
נכון, אבל יש 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 שם רוני גם את הבעלים, אתה מכיר את הפטיבר הזה, אחים גיטניו?
לא.
הפטיבר הכי טעים, זה פטיבר כזה שהוא בעיקר במגזר החרדי, הוא מאוד מאוד טעים, טעם שוק או טעם בעלים.
תשים שם את הסימן הזה שזה בחסות פרסומית.
אתה לא מכיר את שורר, זה מזון המלכות שלו, פטיבר, פטיבר.
שורר, תודה רבה לך.
הבעלים של הפטיבר הוא עכשיו הבעלים של המגרש, ואתה יודע, רק הפטים יאכלו אותה בסוף.
פטי מאמין לכל דבר, יאללה, ביי, תודה שורר.
תודה רבה. ושלום וערב טוב לרביב דרוקר, פרשן חדשות 13.
אהלן.
אהלן חברים, העניינים.
נו.
אנחנו בסדר. אנחנו בסדר גמור. תאיר את עינינו בנעשה בליכוד, מי נגד מי, מי נצח בסוף.
נשארו עוד שני ימי עבודה עד ל-D-Day, 10 באוקטובר, הפריימר, בינו באוגוסט, הפריימריז בליכוד. אין לי ציפורניים יותר.
רוני, אתה מכיר את זה היטב, נכון. לאנשים שמרגישים עכשיו שחייהם על הכף, ואם נגמרו שביעי ולא שלישי, אז העולם יעמוד מלכת.
כן.
אז יש הרבה מאוד מלחמות. סך הכל זה לא טווח בסגנון בו אנחנו אוהבים לדבר בעבר ולהזכיר את המילה הזאת.
כן.
מספר הבכירים והמכהנים שיפלטו הוא כנראה מצומצם, יהיו כאלה, אבל הוא מצומצם יחסית. יש מאבק גדול על הפסגה, ברקת, יריב לוין, ישראל כץ, ואגב אלי כהן, שהוא כנראה ההפתעה הגדולה של הפריימריז.
תגיד מאיפה, תגיד, תעשה לי טובה, אתה מבין דבר או שניים, אני לא הכרתי אותו. לא הכרתי אותו, אני פרשתי רק לפני 10 שנים, הייתי 10 שנים, לפני 20 שנה איש הזה לא ידענו מי הוא. מאיפה הוא בא?
זה באמת תעלומה גדולה איך הוא הגיע כל כך גבוה, הוא כמובן, הוא יש ליכוד במקום עם חולון.
חולון, נכון.
סניף חולון, שזה סניף מאוד חזק של הליכוד.
נכון.
הוא הלך לכולנו של כחלון, נכון. והגיע פתאום לליכוד, והוא בעצם משחזר את מה שכחלון עושה. זאת אומרת, זה 100% יחס אישי 24/7. Mm-hmm. הוא מדבר עם כל פעיל עוד ועוד ועוד, שעות על שעות, מכיר את כולם, מסייר בלי סוף, בחריצות גדולה, ואיכשהו כנראה מתברג מאוד מאוד בפסגה. בצד השני יש כמה...
בנושא שתי גדות לירדן, מה עמדתו?
הוא באמצע, הוא במים.
שלוש גדות, הוא בעד שלוש.
הוא במים.
כלומר, הוא מקסימליסט מבחינה אידיאולוגית, וזה הדגל העיקרי שהוא מנופף במערכה הזאת?
ראיינת אותו פעם, ארי.
כן.
טוב, הסיוט לא קטן. תגיד, דרוקר, אתה לא הולך הביתה בלי להגיד לי מי השלושה המכהנים שהולכים הביתה.
תראה, להגיד שאני יודע, זה יהיה הגזמה. מי שמדברים שמצבו פחות טוב, זה צחי הנגבי. אני לא יודע ברמה של להיפלט מהרשימה, אבל כנראה שמצבו פחות טוב. בנשים, יש כמה נשים שמצבן כנראה לא מסגשג, מאי גולן, קרן ברק.
נו, נו, אתה משווה צחי הנגבי למאי גולן וקרן ברק, אז באמת תודה רבה לך. הוא היה כזה נאמן לביבי, איך אפשר בכלל? מה, ביבי נטש אותו להערכתך?
ביבי נטש אותו מזמן, וכולם יודעים. הנגבי אגב עצמו מעריך שמצבו טוב, כן? אני שוגה בערכותיי.
הנגבי כתב ספר שהוא הגדיר את עצמו מועמד לראשות ממשלה, רק לאחרונה.
הנגבי רואה את עצמו ככזה ב-25 שנה האחרונות, לדעתי לפחות. גם כנראה דני דנון, לא ייפלט אולי, אבל קשה שם כנראה. יולי אדלשטיין, לא ייפלט.
יולי אדלשטיין, האם הוא יענש על זה שהוא עז להתמודד, להכריז על התמודדות מול נתניהו ואחר כך חזר?
כך אני מבין.
מי תהיה האישה הראשונה, מירי או גדה?
יש או מירי רגב או גלית דיסטל, שכנראה מאוד חזקה ונתמכת על ידי נתניהו, עדיין הייתי צריך להמר עם אקדח הרקה, הייתי אומר מירי רגב,
בכל
זאת נטועה יותר, הרבה שנים, מקשרים יותר חבקים, נראה יותר רגיוני, אומרים שגילה גמליאל עושה מאבק הישרדות די קשה, בעלייה, אבל כאמור, כשיש 35-36 מנדטים, המצב לא כזה נורא, ובאו חדשים רק ביסמוט, גלעד שרון ודני דנון.
איך גלעד?
פרשו שטייניץ.
ביבי תן לגלעד להיכנס?
גלעד שרון הוא האיש שמעורר הכי הרבה נוגדנים שם.
לא, 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 אבל הוא הולך בארצית. מה, הוא השתגע?
כן, הוא קצת השתגע. זאת אומרת, היה לו הרבה יותר סיכוי שהוא הולך...
בנגב, בטח. הנגב זה מקום מפלט נפלא.
זה קצת מוזר, אבל כך הוא החליט גם ביסמו, זה קצת מוזר, היה הולך לבחוס תל אביב נגד אותו לניאדו, מעורר רעש, היה לו סיכוי הרבה יותר טוב.
לפחות היה לו סיכוי יותר טוב לקבל תעודת יושר מלניאדו.
אבל מחוז תל אביב הוא מקום יותר נמוך, הוא מגיע של 38.
אז בוא נחזור רגע לגלעד שרון, אתה רואה אותו נכנס בארצי?
אני מאוד מתקשה להאמין שזה יקרה, יש לו המון התנגדויות, יש אנשים שממש עובדים שהוא לא ייכנס, זה מאוד יפתיע אותי אם הוא יצליח להיכנס בארצי, אבל אתה יודע, אין לי סקרים, אז כל השיחה הזאת אני עושה איתכם, כי דיברתי עם נגיד 5-7 אנשי ליכוד, בשבוע
זה יותר ממה שאני עשיתי בשנה האחרונה.
דרוקר, אתה בא אלינו לחדש, אני מחדש לך. עכשיו יש ציוץ של דפנה ליאל, שאדון לניאדו נפסל במחוז תל אביב. לא יודע למה. אני לא יודע על מה, לא הספקתי לו.
למחוז תל אביב לא יהיה נציג?
יכול להיות שהוא לא גר בתל אביב, אז...
לא, לא, לא בתל אביב לדעתי, פרוצפים את אבדייתי, ומי שמתמודד שם, הלכות תל אביב יהיה נציג, מי שמתמודדת את זה, זה עתי חיה מנה, אשתו של דוד.
אשתו של דוד ידידנו, אבל היא גרה ברמת גן, אז זה מחוז תל אביב רמת גן?
אני חושב שכן.
טוב, תגיד לי רגע, בקיצור, זה תהיה רשימה שביבי יאהב, או ביבי יגיד עוד פעם הם דפקו לי את הביזנס?
לדעתי, אחרי כל מה שקרה בליכוד בשנים האחרונות, טווח הסכנה של נתניהו זה בין יאהב ליאהב מאוד. אין יותר גדעון סער, אין אפילו גלעד ארדן, עד כמה שהוא היה מוקד של התנגדות, והוא לא ממש היה, אין בוגי יעלון, אין כחלון, זאת אומרת, כמות האנשים העצמאיים שיכולים לעשות מאבק בנתניהו, זה שואף לאפס.
בקיצור.
זה לא ממש...
יהיה שמח, אתה אומר.
בוא נגיד ככה, בהצבעה, נגיד, נאמר שנתניהו יקים ממשלה עם 61 מנדטים של כל הגוש שלו, עכשיו יש את ההצבעה על החוק הצרפתי, שמקפיא את המשפט שלו עד לתום כהונתו, אף אחד מהליכוד הזה שאני רואה לא מעז להיעדר מהצבעה.
טוב.
רביב דרוקר, חדשות 13, תודה רבה לך.
אנחנו הקלטנו ונשמיע לך את זה בהזדמנות הראשונה. נראה אם ידעת משהו.
מיכל קדוש, תעדכן אותנו בנעשה בתנועה, אחר כך נשמע פרסומות ונחזור עם כמה וכמה עניינים מעניינים. שלום וערב טוב לארז וואנג, ישראלי תושב טיואן, עובד בחברת תוכנה, שלום לך.
שלום.
שלום, ערב טוב.
מה? מלחמה?
אני חייב להגיד שרחוק מכך, לפחות במה שאנחנו מרגישים פה. אז
ספר, נו, היא
דיברתי עם הקולגות, לפני יום אני דיברתי עם הקולגות שלכם, ועכשיו אני בדיוק חזרתי מלאכול ארוחת ערב עם חבר, שם אני מסעדה, חזרתי, תנועה בכביש כרגיל, פאבים, מסעדות, קפה מלאים, לא חושב שהבן אדם אחד, בוא נאמר ש לא הלך היום לעבודה, או שלא שינה תוכניות בגלל המצב.
ובטח לא רואים בשמיים את עושי קרב, ולא שומעים טילים נופלים, כי היו דיווחים שהסינים ירו טילים צפונית או מזרחית לטיואן.
ים סין הצפוני.
לא נכנס שום מטוס לתוך השטח האוויר של טיואן, כמובן, שום מטוס לא יטוס מעל טייפיי בלי ש... אם זה יקרה באמת, אז זה באמת תהיה מלחמה.
תגיד.
אבל זה לא מלחמה, זה...
אני...
משחק, סוג של כל אחד עושה את החלק שלו במשחק, נורא.
איך האווירה בתקשורת, המנהיגות? אני זוכר, היה לי קשרים שם בטיואן כשהייתי בכנסת, האנשים מאוד מאוד רגועים, שקט, רגוע, כל הכל באיזי. איך מתרשמים? מה אתה מתרשם שם עכשיו?
זה שילוב של שני דברים. אחד, זה מנטליות של פחות, אולי בקטע מתלהם, ויותר בקטע יותר רגוע. והדבר השני, זה לסמוך גם על הממשלה. מהרבה בחינות, ואם הממשלה עד עכשיו לא עשתה שום צעד, לא אמרה לתושבים, לא יודע מה, לרענן מקלטים, לאגור קופסאות שימורים, אז אין סיבה, אז אנשים יוצאים מבטחה שאין סיבה מה לדאוג. מצד שני גם, אני חושב שהרבה אנשים מבינים שזה, לאור כל השנים האלה של הימים מצד סין, ולאור זה שגם בוא נהיה איזה ביקור של ננסי פלוסי, זה לא בדיוק קזוס בלי, וזה לא בדיוק סיבה שבגללה אמורה לפרוץ מלחמה. יש קווים מאוד ברורים מתי סין אמרו שהם יפתחו במלחמה, שזה שינוי של הסטטוס קוו, החזת עצמאות, דברים בסגנון, אף אחד מהדברים האלה לא קרה. אז זה די ברור שזה הפגנת כוח, לשם הפגנת הכוח.
אנשים חיים שם באיזושהי תחושה שבסוף הסינים ינצחו ויקחו את היואן?
זה כבר הרבה שנים, הרי מאז שנפער הפער בין סין וטיואן, והתחלפו היוצרות. פעם טיואן הייתה מלכת הזיופים, וסין הלחמה בהם הזה, היום סין מלכת הזיופים, וטיואן מוכרת הכל אורגינל. הפכו מהר מאוד את היוצרות שם, זה ממש תופעה הדבר הזה, אבל... צ'אנקאי צ'ק, וכולנו זוכרים. נו, אז תגיד, אתה, זה מקום נעים ונוח לחיות בו, נכון? קצת רחוק, אבל נעים ונוח.
זה מאוד נעים, מאוד בטוח, מאוד חברותי, אבל אנשים חיים בידיעה מן הסתם, שאם סין החליטו לפלוש, אז יש מעט מאוד שהצבא הטיואני יכול לעשות. אבל מה שהם כן יכולים לעשות, קודם כל להמשיך בחיי היום-יום, ודבר שני, להפוך. לנסות כמה שאפשר להפוך לחבר
הבא. אני זוכר
שאתה... ארז וואנג, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
ונאמר שלום לניצב משנה בדימוס, אפרים ארליך, הידוע בשם קרמשנית, ידיד המערכת.
כן.
שלום לך.
שלום.
ערב טוב לכם.
כן.
תגיד, הסיפור הזה שניצב בדימוס ג'מאל חכרוש חתם על הסכם סולחה, עם האנשים שירו לו על הבית, נראה לך הגיוני?
תראו, אני קראתי הבוקר את עיתון הארץ, את הידיעה של ג'וש ברמר, והגבות, לא הרמתי גבה, אלא הגבות קפצו לי. אני לא מכיר כזאת פרוצדורה. אולי מר רוני ברון, שעורך דין ותיק וממולח, בעברו נתקל בכאלה דברים. אני לא מכיר כאלה דברים, לא מכיר התנהלות כזאת, שהמשטרה אמורה לאפשר אותה. אני גם מרים גבה, עכשיו אני מרים גבה, איפה השר לביטחון פנים?
אבל הוא עזב את המשטרה, רגע, מה? הוא עזב את המשטרה.
רוני, לא, הוא בחופשת פרישה. הוא חבר שלי, גילוי נאות, הוא בחופשת פרישה, וכל עוד אנחנו בחופשת פרישה, אנחנו מחויבים. אנחנו גם אמורים להיות מחויבים ערכית ומוסרית אחרי שסיימנו את חופשת
הפרישה. אני מסכים איתך לגמרי, אז למה לא הרמת לו טלפון ואמרת לו, תגיד, נפלת על הראש? מה אתה עושה סולחה עם העבריין? העבריין צריך להתחנן שאתה תסכים לסלוח לו, ומאה שנה תחזיק אותו על החבל.
אז רוני, אני הפעם האחרונה שדיברתי עם חקרוז, התרשמתי לאחל לו לחג, נו, לרמדה.
אידל פיטר או אידל אדחה, משהו, כן.
הדבר הזה, הוא לא אמר לי כלום על סולחה ושום דבר, וכלום, ולא ידעתי, זה נודע לי במקרה היום, ודי הופתעתי לרעה, מה שנקרא, די הופתעתי לרעה. תראה בכלל, כל ההתנהלות, סביב כל הסיפור של חג רוש, זה התנהלות באמת תנועה מצד פיקוד המשטרה. שכן, ההתנהלות הראשונית שלו, שבגינה נהיה כל הבלגן, אז עם זה שהוא קפץ מעל
כן,
ה...
כן, דילג מעל הפצוע או הגבייה.
לא דילג. אז שום דבר, מילו קצין בודק, תסלח לי על הביטוי, חרטה ברטה, השר בעלב,
כן.
שהחליט למנות קצין בודק אחרי שהוא קרא על האירוע בעיתון הארץ, במקרים אחרים... לדוגמה, כמו התעלות של מפקד ששולף אקדחים במהלך ישיבות, או שפצע וגרם לפציעה של ניצב אמנון אלקלעי, שגם את זה הוא קרא בעיתון הארץ שג'וש ברנר, על זה הוא לא העמיד עפעף, אבל הסיפור שלך, קרוש, החליטו לפתוח ולחקור, לא משנה שמערכו את הבדיקה, מילו את אקסול אם אני לא טועה שיחקור, ולא עשו מזה כלום, כי גם חקרוס לא הסכים לתת עדות, ועניינים וסיפורים. מה אני בא ואומר פה? פיקוד המשטרה ידע. חכרוש, לצערי הרב, ויודעים את זה, ידעו את הבדיקות המשטרה, ערך סולחות בעצמו, האירוע שבו, שבגינו בוצע הירי, זה אירוע שלפי עדותו והודעתו של המורשה, הנאשם, העורך דין שערה לבית שלו, זה כפי סליות רצון, כתוצאה כנראה מזה סולחה שחכרוש עשה, בזמנו המפכ"ל, בא ואמר,
אז התגובה לסולחה היא סולחה נוספת.
רגע, עכשיו תראה מה קרה פה, אמרו שהאירוע הזה נובע כתוצאה מפעילותו נגד ארגוני הפשיעה במגזר הערבי, ולכן השבק חקר את הסיפור הזה. אם השבק לא חוקר פה, היה פה גילוי.
רגע, אני לא מבין, עכשיו מה אתה אומר? הטענה שלך של חכרוש, שהוא ניהל מה שנקרא פוליטיקה חיצונית לארגון. עשה סולחות, פייס, זה לא תפקיד...
זה לא תפקיד שנמצא במשטרה.
לא, אני מסכים איתך, אבל כשאתה רוצה לשמור על החוק, וכשאתה רוצה שקט, ואתה אישיות בעלת משקל בחברה שבה אתה מסתובב, אתה לא מסכים שאחד כזה צריך לעשות סולחות ולהרגיע ואחר
כך... בוא אני אגיד לך, אחת הסיבות שהגענו על המצב של הפשיעה במגזר הערבי וגם במגזר היהודי, זה כל מיני סולחות כאלה ובוררויות, שמי כמוך יודע, רוני, שסולחה, מה זה סולחה או בוררות? זה שיבוש הליכי משפט ושיבוש הליכי חקירה.
בדיוק.
אז דופקים חקירות, אז רב אותנו מכל הסיפורים, הוא חבר שלי, מאוד עצוב לי שכל האירוע הזה קרה, אבל איפה פיקוד המשטרה? למה לא קם שם אף צדיק אחד, שר או מפכ"ל, שיקראו לך כמו שיגידו לו, תשמע, אנחנו יודעים שאתה עושה סולחות או עניינים, תפסיק עם זה מיד, איפה הם?
פיקוד המשטרה בבית, פיקוד המשטרה בבית, זה היו חרמנים, זרקו 9 ניצבים, שכחת?
אז הביאו גאונים חדשים, אז הביאו גאונים חדשים, ואיפה השר בעלב? איפה השר בעלב? איפה הוא?
אנחנו נברר תוך כדי שידור אחד, הוא נמצא ניצב משנה בדימוס אפרים ארליך קרמשניט, תודה רבה לך על השיחה.
אפשר לוותר על השם, אפשר להישאר רק עם הכינוי תזו קרמשניט, מי מכיר אותך אפרים ארליך, תגיד לי.
תודה רבה.
ביי.
פרסומות ונמשיך. שלום וערב טוב לאהוד יארי, חדשות 12, מי שגם חוקר את תולדות ממלכת הכוזרים.
אהוד, שלום רוני.
אכן, שלום, שלום רוני, שלום ארי.
מה?
אתה מעיד על עצמך שמגיל צעיר אתה מרותק להיסטוריה של הממלכה הזאת ששכנה בדרום רוסיה בימי הביניים, ואנחנו יודעים או יש שמועות ואגדות שבשלב מסוים המלכים התגיירו וכ-200 שנה הייתה שם ממלכה יהודית.
אז ספר איך ילד ישראלי טוב בכלל מתכתב עם החידה הזאת של הכוזרי.
תשמע, בשעתו נהנשתי בבית הספר תיכון חדש, אולי בתל אביב, על זה שהייתי קולע סלים, והמורים היו רואים אותי מהכיתה על המגרש. אז המורה להיסטוריה החמוד שהיה לנו אז, נוח גיסים, אני זוכר את שמו, אמר לי, תשמע, אתה תלך תעשה עבודה. ואני לא יודע איך זה התגלגל, שלח אותי לספרייה העירונית לעשות, לבדוק את עניין הכוזרים, מאז נדלקתי. חיכיתי שנים, כי אסור היה להתעסק בזה תחת השלטון הקומוניסטי. סטלין בעצמו כתב ב-1951 בשם בדוי מאמר בפראבדה, שהוא בא ומסביר שזה בושה תהיה אם יתברר, אם יוכיחו הארכיאולוגים, שהייתה ממלכה יהודית על אדמת אמא רוסיה לפני איגור ואולג, לפני שקמה נסיכות קייב. אז ברגע ש... ברית המועצות התפוררה, אני הייתי שם.
ויש ארכיאולוגים שמחפשים באופן נמרץ מאוד, היכן שוכנת או שכנה אותה בירה של ממלכת הכוזרים, איך הם מקווים מאות. לזהות אותה, לפי המזוזות?
מאוד. תראה, יש לנו תיאורים מאוד מפורטים, בעיקר של נושאים ערביים מימי הביניים, שהיו שם. ומתארים את העיר על שתי גדות הוולגה, איטיל, השם של העיר זה השם הקדום של הוולגה. ואנחנו יודעים די הרבה יחסית ל-1000 שנה אחורנית על העיר הזו. ואנחנו יודעים גם שהיהודים היו שם רק האצולה בבית המלוכה, ועל זה יש ויכוח גדול בין הפרופסורים, לא ניכנס לעניין הזה. אני רק אומר, שיש אין ספור תעודות עבריות מימי הביניים, מהכניזה בקהיר וממקומות אחרים, שמדברות בעברית יפה, במפורש, על פרשת ההתגיירות, ולא במקרה כתב רבי יהודה הלוי.
את הספר הכוזרי,
כן.
כן, אז לומדים את הכוזרי בבתי הספר, אבל לא מסבירים מה זה הכוזרים. אנחנו בכלל משמידים, מתעלמים, מתנקרים, למשהו שהוא אפיזודה, אוקיי, שנויה במחלוקת, לא בעיניי, אבל שנויה במחלוקת, אפיזודה מדהימה בתולדות בתולדות העם היהודי, כי יש פה חיבור יוצא דופן, גם הרבנים שלנו נגד זה מאות שנים, הם לא מאמינים שהכוזרים התגיירו גיור כהלכה,
זה גיור רפורמי היה.
הם חושבים שמה חלילה הם היו קראים. דרך אגב, יהדות קרים, יהדות קרים ניצלה מהנאצים בזכות רבנים שאמרו לנאצים, אלה צאצאי הכוזרים, הם לא היו שותפים לרצח ישו.
מה אתה אומר?
אבל זה סיפור,
כן, עכשיו, יש לנו, יש לנו חצי דקה, תספר לנו מה מצאו עכשיו.
מצאו עכשיו מתחם ענק, יותר משלושה קילומטרים אורכו, משתי גדות, אחד היבלים של הוולגה על יד אסטרחן, אסטרחני, כן? הנמל הרוסי העיקרי בים הקספי, ולפי הקברים הגדולים שמצאו שם, שרידי כלי החרס והכדרות וכולי, זה ברור שזו תקופה כוזרית, ולא מצאנו עד היום, לא נמצא עד היום אתר בממדים כאלה שניתן להשוות אליו. המחשבה הייתה, למשל, אני הייתי סבור הרבה שנים שבגלל עליית מפלס מהקספי,
הכל הוצף כבר, אבל ניצל.
וצילמנו בהליקופטר ורואים.
אהוד יערי, אנחנו נחזור אליך בעניין הזה.
אני בחיים לא שמעתי כזה עונש חינוכי מוצלח.
תודה רבה אהוד יערי. העורך והמפיק שלנו היום היה אסף נבו, אחרי על השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל אמיתי דואק, דוד זבולוני ושמעון גולן, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף. תודה רבה,
שבת רוני. שבת שלום.